שלום לכולם וברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט דו-שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צפי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו אוהבים מאוד. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שראינו השבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על הסרט כאב אמיתי. הביקורות החולק לשניים, כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילרים בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל מלצה בלי שנאוס לה. בחלק השני נספיילר לנתנו, אבל ניתן לתראה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim, האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim מגלית עם C, בעברית sarcastim, א' ערכי עקוף כי זה פודקאסט. מוזמנים לכנסת לדף הפייסבוק שלנו ואינסטגרם שלנו ולשאיר שם הערות, מחמאות, לעקוב, יהיה נחמד. שלום אורן.
אהלן.
מה שלומך?
בסדר, בסדר.
אז בכל פעם שנפתח פרק אני אומר משהו, והיום אני אומר מה אומרים? לא אומרים.
מה אומרים לא אומרים?
לא אומרים. אני חושב שזה בעולם שלי לא אומרים. כאילו אם אני... השליט הבלעדי של כל התקשורת במדינת ישראל, לא אומרים, לא מדברים, ככה, שקט. אני חתכתי את הכל, לא מקשיב לכלום, לא יודע מכלום.
מחכה ליום ראשון.
מחכה, מזלנו שאנחנו מקליטים ביום חמישי, לא יודעים מה קורה, אנחנו לא נקליט ביום ראשון, יצא ככה. והפעם הבאה תהיה בעוד שבועיים, ואז נוכל לדבר, נדע מה קורה.
כן, אני מקשיב, אני מקשיב.
אני לא, אני חושב שכאילו, לא משנה, אני לא, הרי לא נכנסים לזה, נכון? אנחנו פודקאסט של סרטים וגם קצת סדרות. הלוואי שהם היו שותקים קצת, הלוואי. טוב, בוא נדבר, יש לך בטח מלא חדשות, אתה תגיד את החדשות שלך, אני אכנס ברבק ו...
כן.
נחגוג.
יאללה.
כן. מה קרה בשבוע?
אתה יודע שהיום יום הקולנוע הישראלי, דרך אגב, לא ישראל, סליחה, יום הקולנוע הבינלאומי, יום הקולנוע...
בישראל.
כן, בישראל, יום הקולנוע.
אני יודע.
אתה חושב את השיווקי הזה, שבו אתה משלם 10 שקלים על כרטיס, קונה פופקורן ב-70 שקלים, או רואה יותר סרטים.
בוא נגיד ש10 שקלים זה לכאלה שרוצים את העונש של ללכת, לעמוד בתור ולקבל, לקנות כרטיסים בשתי שורות הראשונות. 14 שקל כשאתה קונה באינטרנט.
כן, כן. טוב, עדיין, זה מה שקורה איזה פעם, כמה פעמים בשנה כבר זה יום הקולנוע נראה לי, יש ישראלי, יש לא ישראלי, יש זה, אבל תמיד זה כזה בסוג של הפתעה, פתאום, יום חמישי יום הקולנוע, אז כן.
אני מעדיף להיכנס לאולם כשזה אני, ואולי עוד איזה 3 נערים שרואים איזה סרט.
במה שאנחנו מקליטים, הילדים תכף הולכים למופסה.
אוקיי, בסדר.
אז זהו, זה היום, אבל מי שומע את זה כבר יהיה מאוחר מדי, יחכה ליום הקולנוע הבא.
כן.
פסטיבל חיפה הסתיים, הייתי.
באמת? מה
כן,
ראית?
כן, ראיתי שני סרטים, אני אדבר עליהם במה okay. ראיתי. אבל אני רוצה להגיד לך שכאילו בסביבה חפה דיברנו על זה שהוא בדרך כלל בסוכות חול המועד, והפעם בגלל מלחמה דחו אותו לחנוכה, ובעצם הוא היה אחרי חנוכה. והוא היה... תראה, הייתי ביום שישי. בדרך כלל בחול המועד יצא שהלכתי באמצע שבוע, אני חושב. לא יודע אם יצא להיות בימי שישי, אולי כן, אבל היה משהו קצת שונה הפעם באווירה. גם... יכול להיות גם, אתה יודע, יכול להיות גם המצב, חוץ מזה שזה היה ביום שישי וזה חורף. בדרך כלל זה בספטמבר, אוקטובר, זה קיץ. מה שהיה שונה, א', בדרך לאולמות שם בסינמטק, ברפפורט שם במרכז הכרמל, יש צריך לתת דוכנים כאלה עם כל מיני, אתה יודע, אוכל ותכשיטים, כזה דוכן שכף להסתובב, הרבה אנשים, כי זה קיץ, סתם, אפנינג כזה. והפעם לא היה, כאילו, אני לא יודע אם זה בגלל שזה שישי בערב, או בגלל המצב, או בגלל הקור, אבל זה היה כזה קצת יותר...
נראה לי חורף.
יכול להיות, אבל זה היה קצת יותר עצוב כזה בקטע הזה,
וואלה.
פחות הפנינג, וגם היה אוכלוסייה יחסית מבוגרת, בדרך כלל יש שם יותר צעירים, והם לא ערוכים טוב לכמות האנשים, כאילו מבחינת הפסיליטיז מסביב. כי יודע, נגמר, היינו בשני סרטים, אז בין הראשון לשני, ואתה הולכת לשתות קפה, כי היה איזה 40 דקות, אני יודע מה, יצא לי, יצא ככה. אי אפשר היה למצוא מקום, כי הבית קפה מפוצץ, ותמתין, ובשני, יש את המחכה עד שיושיבו אותך, ועד שהמלצרית הגיעה כבר נגמר, אם צריכים כבר ללכת, אז כאילו הם כאילו לא ערוכים לכמות אנשים ב...
מוזר.
כן, היה ממש, ממש מוזר. אז זהו, סך הכל אני אוהב את, את האירוע, כן. האווירה, כן. לראות סרטים לפני שהם יוצאים, אז אני אספר אחרי זה, אבל כן, אז שתי הסרטים בחיפה... היה והסתיים, האמת שאני לא יודע מי...
מי זכה.
כן, אני לא זוכר מי זכה. זהו, מה שעוד קרה, אתה יודע מי זה צ'רלס אף דולן?
לא.
הוא איש עסקים, הוא יסד רשת טלוויזיה שאתה מכיר, הום בוקס אופיס.
HBO.
HBO ב-72, והוא נפטר לפני איזה שבועיים כמעט, בגיל 98.
מייסד HBO, נפטר בגיל...
כן, כן, בגיל 98.
בסעיבה טובה.
הוא חומר שהוא יסד את HBO, הוא היה דמות מאוד ידועה בארצות הברית, הוא מזה גם מערכות של טלוויזיה בכבלים בלונג איילנד, למה שחברה שקראו לה קייבל ויז'ן, שהייתה אחת הכבלות כבלים הראשונות, אחר יותר הוא יצר גם תרוץ AMC, שמשדר קלאסיקות קולנועיות מ-86, וקיצור, היה דמות מאוד ידועה בתעשייה ובשפיעה.
ששינתה את פני הטלוויזיה.
כן, 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 אז זהו, אז
okay.
הוא הלך לעולמו. דבר הבא, הסרט של נולן, דיברנו עליו כמה פעמים, התפרסם על מה הולך להיות.
אודיסאוס, לא?
האודיסאה, כן, האודיסאה, הסיפור... סיפור העתיק של מסע של...
אודיסאוס חוזר מהכיבוש של טרויה, לאי שלו, שם הוא המלך, אני חושב, והוא צריך לעבור, לא מאמינים לו שהוא, שזה הוא. אני זוכר, כי למדתי על זה בתיכון.
כן, נכון, זה היה מהספרון הזה שהיינו צריכים לקרוא לבגרות. אז הוא נחשב אחד הספרים הכי...
מחזות יוונים.
מחזות יוונים שהכי... אחד מהקשים לאיבוד, כאילו דיברו עליו, אתה יודע, כמו דיברנו כבר כמה, דיברנו על טולקין, ודיברנו על זה, ועל כמה קשה לאבד לכל מיני דברים, אז האודיסאה גם נחשב כאיזה סיפור... מסע יווני, מחזה יווני, קשה מאוד לאיבוד, ואף אחד, לא חושב שהיה אי פעם ניסיון איבוד.
עכשיו יוצא סרט, יצא, שנקרא אודיסאה, רלף פיינס, הוא השחקן הראשי.
כן, רייף פיינס.
רלף, רייף.
אומרים רייף.
אוקיי, בסדר?
כותבים רלף, אומרים רייף, כן.
השחקן הראשי, בתפקיד אודיסאוס.
אוקיי.
והוא בן 60 פלוס, משהו כזה.
הגיוני.
רוב הסרט הוא הולך בתחתונים, ויש לו גוף של סופרמן. אתה לא מאמין. אתה לא מאמין איך הבן אדם נראה. כאילו, שרירי וחסון, לא יאומן. כאילו, לוחם יווני.
כן.
מדהים, מדהים.
בקיצור, מעניין איך נולן יעשה.
עכשיו יצא, כאילו, אתה אומר לי. לדעתי, נולן הולך לעשות את הטייק שלו על זמן וזיכרון, ואיך זה משתנה.
כרגיל, כן.
הוא יאבד את זה.
אתה יודע, גם שהוא אמר שהוא עושה סרט אופנהיימר, אמרנו, מה הוא יעשה על אופנהיימר? כאילו, כן, זה האודיסאה, זה ה... אתה יודע, תמדו כזה, זורק פרטים, מי השחקן, מי הזה.
כי הוא חוזר, אני חושב, 20 שנה אחרי, והשאלה איפה הוא היה כל הזמן הזה, והוא לא יכול לחזור, לא משנה. קיצור.
כן. היה לי זה, משהו מפעם שעבר שתתי להזכיר, דיברנו על סרט, לא פעם שעברה, שניים אחורה, על הסרט של קלינט איסווד, המושבע מספר 2. את זה שהבת שלו שיחקה בסרט.
כן, ידעתי על זה.
אוקיי. היא הייתה הגופה. שנזאתי שנפלה מה...
אוקיי.
כן, אז סתם, כן, נזכרתי. דיברנו גם כמה פעמים כבר בפודקאסט על התיק נגד אלק בולדווין, שנפתח ונסגר, וזה שהוא ירה בצלמת בטעות בסרט, נסגר סופית, אז רק לשים סוף.
הוא זכאי?
הוא זכאי, כן, נסגר סופית. נסגר סופית, הוא לא הוא שם, נסגר סופית, זהו. עכשיו בוא נדבר שני דברים מעניינים. אחד, גלובוס הזהב, דיברנו פעם שעברה על המועמדים, היה הטקס.
יאללה, בוא נדבר על גלובוס הזהב.
אז בוא נדבר על השעורייה של גל גדות. שמעת על השעורייה של גל גדות?
תראה מה זה, לא.
לא?
אתה מאמין לי?
אתה לא רואה גיא פינס יותר?
בדרך כלל אני רואה את הפרק האחרון, לא.
כן, גל גדות עלתה להעניק פרס, אחד הפרסים, והיא לא לבשה על דש הבגד את סמל החטופים.
שמעתי את השטות הזאת.
כן, היא רק פרסמה איזה פוסט תמיכה, ולא היה זה, והיה כל מיני אנשים שאתו נגד, אנשים שאתו בעד, אלוהים אדירים, כן, בדיוק, בדיוק. זה סתם כזה כסייד נוט, אבל הזוכים הגדולים, אמיליה פרז, 4 פרסים.
היה מועמד ל-10.
אבל כל הסרט הטוב ביותר, בקטגוריה שלו, הברוטליסט.
הוא זכה בשלושת הפרסים החשובים, שזה במאי סרט שחקן.
כן, אבל בקטגוריה השנייה, אמיליה פרז זכה על הקומדיה, וזהו, על הדרמה.
אני לא זוכר שאמיליה פרז זכה על הקומדיה.
אוקיי, טוב. קומדיית מחזמר.
כן.
שוגון, 4 פרסים, הטלוויזיה, הוא הגדול של הטלוויזיה. אז אלה 4 הזוכים הגדולים, נגיד אמיליה פרז, באותו איזה שוגון, זה נגיד היצירות שזכו להכי הרבה פרסים.
הוא זכה, הוא זכה, הוא זכה, ולמי לא נשאר?
ל?
חולית. וגם הכל בראש 2.
כן.
אוקיי.
בטלוויזיה, חוץ משוגון, אייל קטן ואקס קיבלו פרסים ראויים לציון, והיו כמה סיפורים מעניינים, אחד דמי מור, זכתה בפרס על שחקנית על יופי מסוכן, והיה לה נאום מאוד מרגש ומצוטט ומוקרן.
היא זכתה אבל בקומדיה, או מוסיקלי.
כן, כן, או מוסיקלי, כן. כמו מיליה פרט. כן, היא זכתה, והסיפור היה שהיא נעמה איזה נאום על זה שתמיד, אתה יודע, הייתה בהוליווד, תמיד ראו אותה, הפריטי פייס, והמישהי שלא, שגם אמרו לה את זה בעבר, שהיא פה בשביל to entertain, ולראות, להסתכל עליה, ולא מישהי איכותית וזה, וכאילו דיברה על, על זה שזה אף תמשיך להמי, וסוף שקט נאום מעורר השראה, שזכה להרבה ציטוטים.
ראית את הנאום?
כן. ראיתי חלקים ממנו, ראיתי, לא בלייב כמובן, אבל אחרי ראיתי. אתה ראית?
בוא, בטח שראיתי.
אוקיי, ו?
קודם כל, בוא נדבר על איך דמי מור נראית בגיל 62.
לא. היא נראית מולה.
היא לא נראית...
היא לא נראית בת 62.
היא לא נראית בת 62, היא נראית בת 39, גג.
ג'י אי ג'יין.
בדיוק על זה הסרט, כמובן.
נכון.
אוקיי. והיא כנראה, בגלל זכות הנאום שלה, היא תזכה באוסקר. ואני חושב שהיא שחקנית טובה, כי... הנאום שלה היה לא אמין לגמרי, אבל כאילו שכנע, אבל לא האמנתי למילה אחת. היא אמרה שם את המשפטים, כל אחד צריך רק להאמין בעצמו, אני פותח סוגריים ולנתח את עצמו לדעת, והיא אמרה את המשפט, אני מצטט.
אם יובל המבולבל, יש להם אותו מנטרות.
אני מצטט, כשאנחנו חושבים שאנחנו לא יפים מספיק, כל מה שצריך הוא... אתה חושב שהיא אמרה לנתח את הצורה, אבל לא, היא אמרה, צריך פשוט להניח את אמות המידה, כאילו את הסרגל של אמת המידה של מה זה יופי. שזה בדיוק מה שהיא עשתה, חוץ מזה שהיא שילמה על המנתח עוד איזה מיליון וחצי דולר, והפרס זה העדות לאיך היא משלימה עם המציאות, מה זה היא שלימה עם הגיל שלה, שזה לא יאומן. בקיצור...
אבל אני חושב שזה לא הנקודה. על היופי והזה. הנקודה היא שהיא יפה, ברור, אבל הנקודה היא שהיא תמיד באמת נתפסה, לא כשחקת ייחודית. כן. והיא כן הגיעה בסופו של דבר.
היא, אבל היא לא הייתה חייבת להגיד את המשפט, שאם אתה לא חושב שאתה יפה מספיק, כל מה שאתה צריך זה להניח.
היא דיברה לאחרים, היא דיברה לאחרים.
בדיוק, בדיוק. אתה מאמין לגמרי. כן, אוקיי, בסדר.
אבל היא עדיין זכתה בפרס, אחרי הרבה שנים שהייתה סוג של פריטי פייס.
אני יכול להבין למה היא זכתה בקומדיה, כי זה באמת היה קומי. לראות את זה, זה היה טרגי קומי.
כן. מי שעוד זכו, ג'רמי אלן ווייט על הדוב, כמו כל שנה, קולין פארל.
רגע, הוא זכה גם בקומדיה.
כן, כן. קולין פארל על הפינגווין.
כן.
ג'ודי פוסטר, על בלש אמיתי.
כן.
זה היה אלה שאני בחרתי לציין, אני חושב שאני רואה עוד דברים שאתה רוצה להגיד על זה טקס.
כן, אני חושב שב-2025 הגיע הזמן שנפסיק לדבר על גלובוס הזהב.
הוא רק היה עכשיו.
לא, אני...
ועל האוסקר.
תראה, באיזשהו שלב גם מזה יימאס לי. תראה, ה-HFPA, שזה ה-Hollywood Foreign Press Association, נוסד ב-1943, על ידי כמה עיתונאים הוליווד.
כן, טאק, הכתבים הזרים בהוליווד.
והם פשוט החליטו שאם אנחנו נעשה ערב, ואנחנו נחלק בו פרסים,
יבואו.
They will come. פשוט, מה, איזה סיבה.
אבל זה עובד.
מה?
אבל זה עובד.
לגמרי.
אבל זה בסדר, בכל תעשייה ככה. עכשיו, יש לך כן. את הפרסים שלה, ואת התקסים שלה, וזה מנבל האוסקר, וזה עוד איזמות לצפוח על השכם.
כן, עכשיו, בסוף, הם הבינו, האולפנים, לא, תחנות הטלוויזיה שמשדרות את זה, ושילמו מלא כסף, 60 מיליון דולר לשנה, לגלובוס הזהב, על הזכות להקרין את הפרס הזה.
לשדר את זה, כן.
שבאמת, אז בקיצור, הם... בגלל, לא יודע, הקורונה וכל מיני זה, היה גם איזשהו עניין של... הם פתאום הבינו שאין שחורים ב...
במועמדים.
לא, לא במועמדים.
במגישי פרסים.
בצוות צוות שמקבל, שמחליט, השופטים, צוות השופטים.
אוקיי.
אין שחורים. אז אתה יודע, ווק, וזה, טום קרוז וסקרלט ג'ואנסון...
צפו את עצמם בשחור?
החזירו את הפרסים שלהם במחאה. ואז NBC אמרו, אוקיי, זה הכל פייק וזה, וביטלו את ההסכם. ואז זה פשוט היה, אתה יודע, בקיצור, ב-2022 הטקס לא שודר, בגלל כל השרוריה, ואז הגיע מיליארדר שרכש את הגלובוס, הוא מינה שופטים חדשים, כאילו עכשיו עם קט שחורים, הוא עשה רפורמה, הוא חתם עכשיו חוזה חדש, בקיצור. שמע, הם מכוונים לרייטינג, והם הוסיפו את הקטגוריה הישג סינמטי קופתי.
נכון, מרשעת זכר.
פשוט בשביל לוודא שסרטים פופולריים יקבלו, והכוכבים של הסרטים יגיעו, ואז יש שטיח אדום, ואז אוקיי, ונטפליקס.
אבל בסדר, הוליווד כמו בהוליווד, ארצות הברית כמו ארצות הברית, אתה יודע, מסחור, מסחור וכסף.
כן, נו, בסדר. וזה עובד גם עלינו. ניחה. אמרתי לך, אתה תגיד ואני אתעצבן על זה.
סבבה. דבר אחרון.
כן.
שריפה בהוליווד. הוליווד עולה בלהבות.
יעשו על זה סרט. יש כמה כוכבים גדולים שנשרפו להם הבתים.
זה שריפת, שריפת ענק שיש בה מספר של הרוגים כבר, אלפי בתים שניזוקו, 100,000 איש שפונו. ויש להם תמורי את
התמונות. מה אתה מדבר?
אתה בטח רואה את התמונות של האפוקליפסה, שרואים את ההוליווד והכל נשרף שם מסביב על הגבעות. תשמע, 100,000 איש שמפונים בשריפה, זה לא דבר של מה בכך, עם המיליון שמפונים פה, ואתה יודע, וכולי, בעקבות מלחמות. ועדיין.
מעניין לי את קצה הזרת.
וכמו שאמרת, הרבה שחקנים איבדו רכוש ובתים מריס וויטרספון וג'ניפר אניסטון ואדם ברודי ופרי סילטון וכולי וכולי וכולי.
איזה מסכנים.
אני לא יודע למה יש לי הרגשת טיפה ציני בקשר לזה.
יש לי דברים יותר חשובים בחיים. מלדאוג למיליונרים שנשרף להם הבית.
כן, אבל
יש פה מפונים יותר מסכנים.
זה נכון, אבל אנחנו לא בתחרות.
לא, אבל אתה יודע, כמות הקשב שלי מוגבלת. אני צריך להחליט מה אני מכניס, מה אני מוציא, את זה אני מוציא.
כן, מה שכן, הכרזת המועמדים לאוסקר נדחתה, בגלל הסיפור הזה של השריפות, היה אמור לקרות לפני כמה ימים, נדחה בינתיים ל-19 לינואר, נראה מה יהיה. יש הפקות של סדרות שנדחו בעקבות השריפה. טד לאסו, האקס, אנטומיה של גריי, ג'ימי קימל לייב, לא פה שודר גם בגלל השריפות, יש כזה. משחקי כדורסל שנדחו, לייקרס, קליפרס וכולי, בגלל השריפה. בקיצור, זה, יש איזו השפעה על תעשיית הבידור והוליווד בפרט. זה מדהים, אבל, שמע, אתה יכול לזלזל, אבל זה מדהים שכמעט כל שנה בקליפורניה, בגלל שהאוויר יבש ודרומי וזה, יש שריפות ענק שלוקח שבועות רבים, לפי חודשים, עד שהם מתגברים עליהם. זה כאילו בלתי נתפס שיש שריפה והיא משפיעה גלובלית ולא מצליחים להשתלט עליה. אני זוכר כמעט קופה שאני הייתי נוסע לחוף המערבי, המון פעמים כאילו יש אובך שריפות, אי אפשר לנסוע ליוסימיטי, כי זה נשרף חודש שריפות ולא משתלטים, כי רואה כמעט כל, אתה יודע, גם התחממות הגלובלית וכו וכו, אבל
היית מצפה שיהיה להם מחבש טובים, לא? אם יש להם,
כן, סופר טנקר או משהו.
הם מתאמנים כל שנה. כן, הם לא אמורים להיות טובים בזה.
בסדר. אז זה די מדהים.
צר לי, אורן, צר לי.
לא, אני אומר את זה מדהים, כן, עזוב את הארצות הברית, כן, נושות אני אומר, שיש אסונות טבע כל כך גדולים, שאין לנו שום, וחורים כל שנה, ואין שום...
אם אין לך מים בברז, אז כן, בסדר. טוב.
כן, זהו. זה החדשות.
יאללה, בוא נעבור לדברים החשובים באמת, מה ראינו בשבועיים האחרונים, ואני אתחיל.
יאללה.
הדוב נגמרה, סברנס מתחילה בעוד כמה ימים.
היא מחר.
אוקיי. ולכן הסדרה הכי טובה ברגע זה...
אייג'נסי.
הסדרה הכי טובה ברגע זה שמשודרת בסטרימינג היא אמריקן פריים ול.
אוקיי.
לא שמעת עליה.
Yeah.
זה בנטפליקס.
וואו.
זה נקרא אדמה סוררת. וזה הסדרה הכי טובה שמשודרת עכשיו. המלצה חמה. אמריקה, יוטה 1850, זה הסיפור על אמא ובן שבורחים מהשלטונות, ונעזרים באיזשהו אדם כזה בודד וכאוב, ואינדיאנית צעירה שחתכו לה את הלשון, לחצות את האזורים הקשים של יוטה, שלג וזה, הרים, והם נקלעים למאבקים אכזריים ומדממים בין צבא ארצות הברית, מיליציית מורמונים, האינדיאנים והחלוצים, כולם נלחמים אחד בשני, והם באמצע ככה מנסים לעבור בין כולם, ולהגיע לאיזושהי עיירה. והמאבק בין הקבוצות השונות זה על האדמה. 1850, אתה יודע, האדם הלבן הגיע כבר לפני 150 שנה, אבל הוא מגרש את האינדיאנים, והאינדיאנים נלחמים, והמורמונים רוצים את החלקה שלהם, אז הם גם נלחמים, והשאלה זה מי יזכה באדמה, ולמי הבעלות על האדמה, וזה מוביל למלחמה באמת אכזרית, וזה מדהים, כאילו, אני זה מה שיש בסדרה, המלחמה היא אכזרית והיא עקובה מדם, וזה לא שהם רק הורגים אחד את השני, זה חדוות ההרג, זה האינדיאנים שעושים...
בין מה, בין האינדיאנים לקאובויים?
בין האינדיאנים לצבא ארצות הברית, בין האינדיאנים לחלוצים, החלוצים באים ומיישבים את האדמה, ואז האינדיאנים באים ומקרקפים אותם והכל, וזה, אתה יודע, לא להשאיר אף אחד בחיים, ילדים ונשים וזקנים, וזה... אתה קצת מסתכל על זה ואתה אומר, אוקיי, זה קבוצות שנלחמות על אדמה, ומי ש...
ואכזריות.
ואכזריות, ומי שנפגע זה החלשים, וזה מפחיד לראות את ההקבלה, אבל הסדרה היא מדהימה, הנופים הם אדירים, והמשחק מעולה, והסיפור מותח, והצילום אמין, באמת, המלצה חמה, 6 פרקים, לא ראיתי את כולם, אני חושב שאני באמצע 3 פרקים, אבל זה כובש, כל מי שהמלצתי לראות עכשיו והתחיל לראות את זה, אמר, וואו, כאילו פשוט, אני לא מבין איך לא רואים, איך זה לא מופיע בקרוסלה לכולם, בדבר הראשון, אני לא מצליח להבין, רק בשביל שאני אגיד שלא הכל מושלם, כן, זה בסוף נטפליקס, והיא קצת דידקטית, כאילו זה די ברור שאתה מבין שכל ההרג הזה הוא חסר תוחלת, וזה על אדמה וזה, כאילו, אתה מבין את זה מהסיפור, אבל כנראה בנטפליקס לא סומכים עליך, כי הם חושבים שתוך כדי זה שאתה רואה את הסדרה, אתה גם בטלפון משחק איזה משהו, דיברנו על זה בפרק הקודם. אז יש שם מישהו שכותב יומן, וכשהוא כותב ביומן, אז הוא מקריא את היומן לעצמו, ואז זה בדיוק מה שהוא כותב בו, שהמלחמה היא חסרת תוחלת, וזה על אדמה, ובלם הוא מקריא בשביל שתוכל לשמוע.
זה לא קצת מהדהד את הסרט הזה שעשינו לה ביקור לפני שנה, רוצחי פרח הירח של סקורסזה.
כן, אבל זה הרבה יותר, הנופים שם הם הרבה יותר טובים, וההרג שם הוא, האלימות שיש שם היא ממש חזקה, וזה חלק ממה שכובש. ואני אתן עוד סצנה רק שתבין למה אני מתכוון דידקטית, הגיבורה של הסדרה, היא מנקה את הסמלה של המידם, ואז אומרת לראש השבט של האינדיאנים, זה סמלה טובה, אל תנקי אותה כל כך, החיים שלך מצוירים אליה. אז הגיבורה אומרת, לא הכל צבעים כל כך טובים. אז ראש השבט אומרת לה, אלה הם החיים. בקיצור, כן, הדידקטיות הזאת היא לא במקום, אבל, אז זה היה ביקורת היחידה, אבל זה לא, הסדרה היא לא כזאת. הסדרה היא...
יש על שחקנים ידועים?
יש את זאת ששיחקה ב... גברת אדמס, זה הייתה איזה סדרה מטורפת כזאת על איזה ישות, AI, דיברנו עליה לפני הרבה זמן. אז היא השחקנית הראשית, אבל...
אדמס, כבר היה שם אחר, לדעתי, גברת.
אולי משהו אחר. כן, אולי משהו אחר. עוד מישהו, כן, שחק שם זה מבורדווק אמפייר, האח, אני עכשיו לא זוכר את השם שלו.
אילי. כן,
בדיוק, בדיוק, בדיוק. זהו אולי, משחק השחקן של ג'ון קרטר.
כן. לא ראית את זה.
כן, כן. קיצור, יש שם איזה כמה, לא שחקנים, אוקיי. בנטפליקס, זה נקרא American Prime Val.
או אדמה סוררת.
אדמה סוררת, כן. סרט שראיתי בקולנוע.
אתה הלכת לקולנוע לראות סרט, ככה סתם.
תראה, מה זה?
לא במסגרת הפודקאסט.
לא, היום לא 10 שקלים. Small Things Like These. נקרא דברים קטנים כאלה. קיליאן מרפי, בתפקיד מדהים, כמו אנחנו מתים עליו, הוא פשוט, זה תפקיד שנבנה בשבילו. הגיבור הוא אבא שעובד קשה כמוכר פחם, בעסקי פחם באנגליה, וכל מה שהוא רוצה זה להרוויח כסף, בשביל שלילדות שלו יהיו חיים שלא לו, הוא לא יכול להרשות לעצמו. זה הכל זה. והוא מתבונן בעולם, והוא מתקשה להכיל את כל הדברים הרעים שהוא רואה בעולם. על זה הסרט. והוא לא מדבר כמעט בסרט. כל מה שאתה רואה אותו, זה הולך...
קיליאן מרפי, הוא לא יודע לדבר.
בדיוק. הוא הולך ממקום למקום, והוא מעמיס שקי פחם, והוא מתבונן במציאות, וכל המשחק...
ויש איזה ילדה עם סמלה לבנה, שאומרה שעזור לקחת את הפחם.
וכל המשחק זה המבטים שלו. המבטים שלו, והבאות פנים שלו. והוא משדר כל כך הרבה רגש. ותשמע, מי שאוהב את קיליאן מרפי, סרט מאוד מרגש, הוא לא קל לצפייה, קוראים שם דברים, הוא מתבונן בעולם, והוא רואה רעות וזה, וסרט טוב, ממש, הוא ממש מרגש, אני ממש ממליץ, נקרא דברים קטנים כאלה, והוא מציג עכשיו בקולנוע.
וואלה.
סרט אחרון, אמרתי לך, הבטחתי לך שנדבר על דייזי רידלי. דייזי רידלי שיחקה את ריי סקייווקר.
גם.
בסטאר וורס. עכשיו, היא עשתה 3 סרטים עד 2020. כל סרט הכניס, אם אני אגיד מיליארד דולר, אני לא אתאה בהרבה. והיא הייתה אמורה להיות סופרסטארית. סופרסטארית. ובמקום זה, אתה יודע מה, לא, אולי אני טועה.
אני לא בטוח שזה נכון.
כי אם אתה מסתכל על מרק המיל, אריסון פורד וקרי פישר, אז אוקיי, אריסון פורד היה לו את אינדיאנה ג'ונס, אבל מרק המיל וקרי פישר לא. אוקיי, יכול להיות. בכל מקרה, אנחנו קצת בשנים שונות, אתה יודע, השחקנית שהייתה גיבורה במלחמת הכוכבים, היא ניצחה את קיסר הגלקסיה, כאילו, אני לא יודע. בקיצור, מאז, מ-2020 היא עשתה 5 סרטים. ראיתי את כולם, כל שנה סרט. היא עשתה את כאוס מהלך, בטח לא שמעת עליו.
לא נראה.
עם תום הולנד ומד מיקלסן. קצת מדע בדיוני, לא רע, בסדר. היא עשתה את Sometimes I Think About Dying, סיפרתי עליו, סרט קטן, 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 אני אהבתי אותו, היא שיחקה מדהים. ביתו של מלך הביצה, סרט מתח, גם כן, לא שמעו עליו יותר מדי, לא ראו אותו, נכון? ו-Young Woman in the Sea, אישה צעירה והים, גם על זה דיברתי. ואני מאוד אהבתי אותו, וחשבתי שהוא סרט משפחה אולטימטיבי של דיסני. אז קודם כל, נוצר מצב שכל סרט שדייזי רידלי עושה, אני הולך לראות. ואני חושב שהיא שחקנית טובה. היא קריזמטית, אני אוהב את המשחק שלה, יש משהו מאוד חודר במבט שלה. והיא בוחרת פרויקטים כאלה נורא נורא קטנים של סרטים שאתה לא שומע עליהם בכלל. מה זה Sometimes I Think About Dying? מי שמע על הסרט הזה בכלל? וזה אחלה, זה אחלה. אני ממש אוהב, אני אוהב את מה שהיא עושה, ואני אוהב את הבחירות שלה, ואת איך שהיא לא הפכה להיות סופרסטארית, מגסטארית. הסרט חדש שלה שנקרא Magpie. סרט כזה חצי מתח על אישה...
Magpie?
Magpie.
פאי כאילו כמו עוגה?
כן, אבל במילה אחת, מגפאי. אני אפילו לא יודע למה קוראים לו ככה. על אישה עקרת בית, שנולדה לה תינוקת, או תינוק, אני לא זוכר, והיא תקועה בבית, שהיא קצת נאלצה לעזוב, הייתה לה קריירה, אבל היא עכשיו בבית, והיא קצת מחמיצה את החיים.
סיפור של הרבה נשים.
והבעל שלה זה שיין מ-The Shield,
אוי, מדלב.
כן, אני חושב שזה, כן, אני חושב שזה הוא, אם אני זוכר נכון. והוא כזה, אתה יודע, חוזר מאוחר בערב מעבודה, והוא אומר משפטים, תקשיב, היה לי יום בעבודה, ומחר יש לי יום עבודה ארוך, אז אם בלילה, כשהתינוק מתעורר, את תטפלי בו, כי את כל היום בבית, נכון? ואת לא עושה שום דבר, אז זה כזה, זה סוג הבעל. אז, והתינוק כל הזמן בוכה, כל הזמן בוכה, וחלק מהתסכול שלה, היה פעם סרט עם טילדה סווינסון שנקרא We Need to Talk About Kevin. גם שם זה היה תינוק שכל, תקשיב, אני בגיל שאני לא מצליח לשמוע תינוקות בוכים. היה לי נורא קשה לראות את הסרט הזה. כל הזמן תינוקות בוכים. ולא על זה כל כך הסרט. זה מעניין. לא סיפרתי לך בכלל על הסרט, אבל הוא סרט קצת מתח. עם טוויסט וסיום מספק. ודייזי רידלי, ואני אוהב אותה. אז אחלה, אני נותן 3 המלצות. הסדרה הכי טובה בטלוויזיה, Small Things Like These, קיליאן מרפי, ודייזי רידלי שאני מת עליה, עם מגפאי, אתה יכול רק למצוא את זה לרכישה, אמזון, אפל, כל... יכול למצוא את זה מגפאי. אחלה, מאוד מאוד אהבתי. אני אוהב את דייזי רידלי. ואני כנראה, אמשיך לראות כל זה. כאילו אני עכשיו רואה סרט, דייזי רידלי משחקת, אני קונה. זה המוד שאני נמצא בו היום.
יפה.
זהו.
טוב, אחלה המלצות. כן. אז מה אני ראיתי?
כן, מה אתה ראית אורן?
נתחיל.
בשבועיים האחרונים.
דבר ראשון, חזרה סדרה, הסדרה מספר 1 בנטפליקס, זאת אומרת זאת, עם משחקי הדיונון.
שלא ראיתי אפילו פרק אחד.
חזרה עונה שנייה.
כן.
3 שנים אחרי עונה ראשונה, סדרה קוריאנית. אני יכול לסדרה הכי מצליחה של נטפליקס ever, כאילו בלי קשר לבור
קוריאני. מדהים, מדהים, מדהים.
הסדרה, העונה השנייה ממשיכה את העונה הקודמת, הגיבור ששרד את המשחק, אתה מכיר על מה העלילה, אני מניח שמתחיל.
אין לי שמץ, אתה בטח סיפרת לי, זה נמחק מהזיכרון.
משחקי הדיונון זה בגדול...
הם משחקים אבן יער ומספריים ומי שמפסיד מת.
משהו כזה, בדיוק. לוקחים איזה, לא יודע מה, עשרות אנשים, לואו לייפס כאלה, מציעים להם בואו תשחקו משחק ותחזו זכות במיליארדים ותנצחו, וזה בדיוק, כל במשחקי ילדים כאלה ומי שזה הורגים וכולי. סדרה מדממת, אתה יודע, קוריאנים, דיברנו פעם על הסדרות קוריאניות, שיש בהם איזה משהו קצת מוזר בהתנהלות, בדרמטיות, מוקצן כזה, שאמרנו, אולי אצלהם זה טבעי, ולנו זה נראה מוקצן, אז זה ככה. אז הגיבור ששרד בעצם את המשחק, בעונה, אחד בסוף זוכה, השורד האחרון, הוא בעצם, בעונה הזאת, הוא יוצא לנקום, או להבין, או whatever, מי שהמציא את המשחק, בעצם הוא יצא מזה, אבל הוא...
איזה טוויסט בעלילה. קצת כמו הנרדף. אתה יוצא מחוץ למשחק בשביל... נכון. יפה, נחמד.
יש שוב את המקדמות הקוריאנית, כמובן, יש הרבה אייפ.
נכון, הנרדף קוראים? הנרדף, כן.
כן, כן, כן. The Running Man, שאמרנו שעושים עכשיו נוסחה חדשה, עם איך קוראים? גלן פאוול, שאנחנו מדברים.
כן, אוקיי.
יש גם הרבה אייפ כרגיל סביב זה, כל מיני מימים, יש איזה, עכשיו היה איזה כתבה על איזה, מצאו איזה תמונה משנת 80 ומשהו בקוריאה, ואומרים שזה היה שראה לסדרה, שזה משהו שגם היו, אבל בסדר שהם ביניהם קשר, למרות שהם דומים ויזואלי, והייתה איזה פשלה בעונה 8, שבאיזה צנר רואים את הצלה מאחורה, וגם יש איזה מלא מימים, ובקיצור, אתה יודע, הסדרה מדוברת כזאת עם רשתות חברתיות מעורבות, והרבה אנשים, ביקורות מעורבות, כמובן, כל הפרקים זמינים כבר בנטפליקס, אנשים שאני מכיר שראו את זה מאוד נהנו, כמו שזה אחלה עונה. בקיצור, אני התחלתי לראות גם, בינתיים סבבה.
אוקיי.
זהו, משחקי הדיונון למי שאוהב אלימות קוריאנים מוגזמים וראה את העונה הראשונה.
לא בשבילי.
כן. ראיתי בעקבות ההמלצה שלך את בידוק, Carry On.
כן.
כן.
Carry On,
בידוק. גם בנטפליקס. אני בגדול מסכים איתך, סרט מתח פעולה יעיל, שווה צפייה. יש, אהבתי את זה, אתה יודע, יש שם, לא רוצה לחזור לדברים שאמרת, אבל יש שם כמה דרכים יצירתיות שהוא מנסה להערים על החוטפים ולשדר, זה מאוד נחמד. יש באמת צנות פעולה שוות, הזכרת את זה, אחת וחצי, כן?
לא, למה, שתיים יפות,
אחת ממש אהבתי, השנייה, בסדר?
יש שם שתי סצנות אקשן.
כן, כן. אני תמיד בסרטים, סדרות האלה, בקרי סרט, אני תמיד זועק לי נורא החורים העלייתיים, ויש הרבה יותר מדי פה, הרבה יותר מדי פה.
בסדר.
אתה יודע, סתם, אתה יודע, מחמנים על מישהו כוונת, אז במקום שתקפוץ עליו ותפיל אותו, כדי שלא יראו בו, לא, אתה תברח ש... לא יודע, כל מיני דברים מוזרים, בקיצור. אבל זה אחלה, זה סרט יעיל, להעביר שעתיים בכיף, נטפליקס.
חג מולד.
Carry On, כן?
ברוס וויליס זה לא.
כן. וראיתי שלושה סרטים בקולנוע.
כן.
נתחיל מהראשון, בטרמן, סיפורו של רובי וויליאמס.
נכון, עם הקוף.
כן. אז זה סרט, שורה תוכן סרט מעולה. סרט מעולה, ביופיק על רובי וויליאמס, הזמר המפורסם, לא רובין וויליאמס השחקן. אתה מכיר את רובי וויליאמס?
כן.
הוא התחיל כאליל בלהקת בנים, Take That, ב-UK, באנגליה, וזה הוא התפרסם, אחרי זה יצא לקרר צולו, ומלי ב-X Factor וכאלה. באמת הגימיק של הסרט שאת וויליאמס עצמו מגלם דמות CGI של קוף, כנראה מישהו שיחק ולביצ'ו עליו כמו קוף, אבל זה גימיק שאיכשהו עובד. את הקול של הקוף עושה רובי וויליאמס עצמו. אז זה כאילו יש לך, כן, מי שמכיר את רובי וויליאמס ואוהב אותו, זה הקול שלו. הסרט די חושפני על רובי וויליאמס, הוא נוגע ממש בהתמכרויות שלו לסמים והתמכרויות אחרות, ובהתנהגות שלו שהיא נורא מגלומנית וחצופה. זה הוא סוג של ארס כזה שנהיה זמר. יש שם צנה מאוד מרשימה של ביצוע של איזה שיר שנקרא רוק די-ג'יי, שקראתי שלקח שנה. לצלם את הצנה הזאת, צנה מאוד מרשימה, רק היא בעצמה מצדיקה את מחירי הכרטיס. הסרט עצמו זוכה לביקורות חיוביות, אבל מתרסק בקופות בצורה מביכה, ממש מביכה. הוא עלה 110 מיליון דולר הפקה. כמה הוא הכניס בשבוע הראשון שלו בארצות הברית?
שלושה.
אחד. לא, באנגליה הוא הכניס כמעט שתיים, אבל אתה יודע, האמריקאים לא מכירים את התרבות הזה, כאילו, רובי וויליאמס זה שם מוכר לנו באירופה, סלש ישראל.
יכול להסביר לי למה הפכו אותו לקוף?
כן, אז הוא, זה שאלה שמתבקשת, יש כמה הסברים, אחד הוא אומר שהוא תמיד הרגיש הדחוי והמכוער, והוא מרגיש שמייצג אותו יותר טוב. אני גם שמעתי כמה הסברים אחרים, אחד שהוא לא... כל כך, הוא מגלומן באמת, הוא לא הסכים שמישהו אחרי יגלם אותו, ומצד שני לא רצה זה, וגם זה, אתה יודע, סוג של קלישה חבוטה, על ידי שהוא תמיד היה סוג של חיית קרקס, שמנו נשיר וזה, אבל תראה, מה שנחמד בזה, יש הרבה ביופיקים של השנים האחרונות, אתה יודע, על קווין ואלוויס וזה וזה.
יוצא עכשיו עוד אחד עם טימותי שלמי.
נכון, על בוב דילן, ומייקל ג'קסון במשך השנה. סך הכל ביופיקים נחמדים, אבל אתה יודע, זה חוזר על עצמו הז'אנר, כאילו זה פחות או יותר, אתה יודע, הסיפור והשירים, ופה עשו זה טייק אחר, כאילו זה שונה, וזה נחמד דווקא, כשעשו זה משהו אחר. הגימיק אבל כנראה בסוף כנראה לא עבד, כי זה הכניס מעט מאוד כסף. דרך אגב, הקוף עצמו, בצורה מאוד מרשימה, אמיתית, עם הבעות פנים, והוא מזדקן עם הזמן שהוא מתבגר, כמו מתחיל כילד, מאוד נחמד, תנועות ריאליסטיות, סך הכל סרט כיף לראות אותו, הוא מהווה סוג של מבט מרענן על הז'אנר הביופיק, למרות שאני לא בטוח שרובי וויליאמס הוא אמן בסדר גודל של, אתה יודע, אלוויס, קווין, בוב דילן שמזדיק ביופיק,
אבל... לא, אני לא... יש כל כך בדבר לראות, אתה יודע, צריך לגרום לי איזשהו חשק ללכת ולראות. כנראה זה לא עושה לי את זה, ולעוד הרבה אחרים.
כן, למרות שסרט טוב, לדעתי. שני סרטים אחרונים שראיתי בפסטיבל חיפה. הראשון נקרא Saturday Night, שמעת עליו?
על התוכנית טלוויזיה?
כן, אז SNL, Saturday Night Live, תוכנית טלוויזיה אמריקאית, מוסד אמריקאי ידוע מאוד. אני חושב שזה הדבר הכי, כאילו, אם הייתי רוצה למי שלא מכיר, הייתי אומר, זה ארץ נהדרת של האמריקאי. זה תוכנית שרצה מ-75 ברצף עד היום. אין אמריקאי שלא מכיר את SNL, יצאו משם כמה מקומיקאים הגדולים אי פעם בהיסטוריה האמריקאית, צ'וי צ'ייס, דן אקרוי, ג'ון בלושי, גילדה רדנר, מי שזוכר, אנדי קאופמן, שהיה גם עליו סרט, ביל מורי, אדי מרפי, מייק מיירס, אדם סנדלר, וויל פרל, טינה פיי, ג'ייסון סודאקיס, בקיצור, אין סוף. אז הסרט זה בעצם על השעתיים האחרונות, לפני שעולה לשידור הפרק הראשון אי פעם. כלומר, הפרק הראשון ב-75 עולה, זה השעתיים לפני שהפרק מתחיל.
בריל טיים.
כמעט בריל טיים, בדיוק, כמעט בריל טיים. ותוכנית הבחורה עומדת תחת איזה איום שבכלל לא הולכים לשדר אותה, יש שם מאבקים באולפנים, שמים, אתה יודע, אמרו להם, אנחנו לא בטוחים שתספיקו לעלות לשידור, ולכן כבקאפ יש תוכנית של ג'וני קרסון מוקלטת שהיא תהיה הרירן, ואם עד הרגע האחרון לא מוכנים, עובדים על התפורה, על הליינאפ לא מגובש, הסקטשים תוך כדי, ויש מאבקים במנהל האולפן שוויליאם דפו מגלם אותו, שבכלל, או חושבים שהוא בכלל עושה את כל הסיפור הזה, כי הוא רוצה לאיים על ג'וני קרסון שיוריד את המחירים שלא משלמים לו על הרירנים, ולכן יש לנו אלטרנטיבה, ויש שם את כוכבי הערוץ שגם הוותיקים שנלחמים במה פתאום הצעירים האלה, חסרי ניסיון באים פה להרים תוכנית, אז מילטון ברל זה אחד מהם, הדמות של מילטון ברל שמי שמגלם אותו זה ג'יי קיי סימונס. הסרט הוא מנסה לייצר איזה דרמה ומתח תחת איזה, יש שם פסקול מטריד כזה, הזכיר לי את וויפלש, אתה יודע שמשהו כזה, מבחינת הפסקול והאווירה, אווירה מותחת וכזה עצמנית ברקע, וג'יי קיי סימונס, והתנהלות זזיתית כזה, אבל בסופו של דבר אני לא חושב שהוא מספיק סוחף ומעניין הסרט, הוא קצת סתמי בקטע הזה, אני חושב שהוא גם לא כל כך עניין את הקהל הישראלי שלא מכיר את המתחבר ל-SNL וכאלה, למרות שאתה יודע, יש שם מישהו מגלם את אנדי קאופמן ואת צ'וי צ'ייס ודן אקרוי וזה הצעירים, אבל לא...
גם זה, אתה יודע, לא בטוח כמה אנשים מכירים את דן אקרוי ו...
כן, כן, ג'ון בלושי, עליו השלום.
כן, כן.
אחי בלוז.
כן, 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 אבל אתה יודע.
אבל אתה יודע, בסופו של דבר היה סרט ככה, כאילו לא משהו, זה מדהים. סרט אחרון שראיתי, דיברנו עליו גם, עד שיצא עשן לבן, קונקלייב. זה סרט שמכחב בו רייף פיינס, שהזכרת קודם, ששיחק גם ברשימת שינדלר, הוא היה וולד מוד בארי פוטר, היה בקינגסמן, התפריט שלא מזמן דיברנו וכו' וכו'. סטנלי טוצ'י, שאני מניח שמכירים אותו בפרצוף, ג'ון ליסגו, איזבלה רוסליני. הסרט הוא בעצם מותחן פסיכולוגי על תהליך בחירת האפיפיור הבא, לאחר שהאפיפיור הקודם מת מתקף לב.
רגע, ראית אותו בפסטיבל?
בחיפה.
לדעתי הוא יוצא עוד 3 שבועות לבתי הקולנוע, משהו כזה.
משהו כזה,
כן,
נכון.
אוקיי.
אז האפיפיור מת מתקף
לב. וכנראה לא נעשה עליו פרק.
כן, נדבר עליו עכשיו. כן. האפיפיור מת מתקף לב, והאפיפיור...
וצריך עכשיו להחליף, צריך עכשיו למנות חדש.
צריך להחליף, ומועצת, התהליך הוא שמתכנס מועצת קרדינלים בבידוד, זה נקרא, התהליך זה נקרא קונקלייב, או קונקלאבה בעברית, זה מנוהל על ידי אחד הקרדינלים, במקרה זה תומאס לורנס קוראים לו, שזה ריי פיינס מגלם אותו, ומאחורי הדלתות הסגורות מתגלים סודות, קונספירציות, שיכולים לזעזע את מוסד הכנסייה כולה, זה בגדול, הפרמיס.
עכשיו, כאילו צריך שכל הקרדינלים פה אחד יבחרו באותו...
באותו מועמד.
באותו מועמד, ואז בסוף... הם כותבים את הבחירה שלהם על פתקים, ואז שורפים אותם, וכששורפים אותם, אם יוצא אשן אפור, אז כל מי שבחוץ מסתכל על הערובה יודע ש...
אין הסכמה.
עוד לא הייתה הסכמה ומחכים לתהליך, לסבב הבא של בדיוק. הבחירות. ואם כולם בוחרים אותו אחד, אז יוצא אשן לבן...
מכאן מגיע ביטוי.
בדיוק. וכל מי שאנשים שבחוץ מראים ואומרים, אוקיי, יש לנו מלך חדש.
כן, וזה משהו מאוד מסורתי כזה, כי הם, אתה יודע, הם סגורים, ואין תקשורת עם העולם החיצוני וכו'.
שלא ללכלך את התהליך.
והדרך היחידה שיודעים מה קרה, זה לפי הסימני השן האלה, יצא שחור, אין הסכמה. אתה יודע, וגם יש את הקטע של מרוצים, עושים שאם זה ייקח המון זמן, אז אולי יגידו שיש בעצם בכנסייה מסוכסכים שם, ולא מסכימים להסכים, אז הם גם יש מולמנט של זמן.
זה תהליך אמיתי, זה באמת קורה.
נכון, זה מה שקורה עד עכשיו. סרט מצוין. אני חושב כבר עכשיו זה יהיה אחד מסרטי השנה שלי. ממש סרט מצוין. א', הצילום חגיגה לעיניים. יש שם כל צנה, היא תאווה לעיניים. באמת, הצפעים והסטינג והזוויות. באמת, אתה מסתכל ואתה נפעם מצנה אחרי צנה אחרי צנה. וואו. המשחק משובח, התסריט מרתק, סרט מהנה מאוד. באמת, ממש סרט מעולה. גם התהליך עצמו שבחרת האפיפיור, לראות את זה קוראים בפנים, תהליך מרתק. כש... הזכיר לי באיזשהו מקום את שם הוורד. נעים הזירות, אתה זוכר עם שון קונרי?
כן, כן.
אולי בגלל שגם שם זה היה כמרים במנזר ותככים מאחורי הזה, אחלה סרט, המלצה חמה, אז קונקלייב עד שיצא שלן לבן.
קצור, היינו יכולים לעשות פרק על אחד הסרטים, שאולי יהיה בסרט הסרטים הטובים של השנה, אבל אנחנו לא נעשה על זה פרק.
נעשה במקום זה על חייל החורף, אבנג'רס בפברואר. סתם.
כן, אוקיי.
יש הצעתים טובים, יש הצעתים. תראה, תשמע, נוכל לדבר על זה, אולי אפשר לעשות.
לא, אוקיי, בסדר. לא, הוא ברשימה שלי, תכננתי ללכת לראות אותו כשהוא יצא. אוקיי, יפה. אז בוא נעבור לכאב אמיתי.
יאללה.
אוקיי. הכאב אמיתי, הסרט על שני בני דודים שונים באופיים, אחד מהשני, דיוויד ובנג'י, הם נוסעים יחד לסיור ברחבי פולין, לטיול מאורגן, אבל טיול שורשים או טיול בין האתרים של השואה ברחבי פולין, כדי לכבד את המורשת של סבתם האהובה שניצולת שואה. את הסרט כתב וביים ג'סי אייזנברג, ובשחקנים הראשיים הם ג'סי אייזנברג וקירן קלקין, האח של... שלאחרונה ראינו אותו ביורשים. וחוץ מזה, ג'ניפר גריי.
כן.
זהו, אורן, מה חשבת על הסרט?
אוקיי, תראה, בשורה התחלה הסרט מעניין, אני חושב, הוא מרגש לפרקים, הוא מצחיק, כן, אני יודע, אני אתחיל בזה שאני ממליץ עליו. אני חושב שהמשחק מעולה של ג'סי אייזנברג, ובמיוחד של קיר קלקין, לדעתי הוא ממש הופעה של אוסקר. של קיר קלקין.
הוא זכה לדעתי בגלובוס, הוא לא זכה?
נראה לי שכן, נראה לי שכן.
בתפקיד משנה, שחקן משנה.
נכון, נכון. הוא גם זכה בפרס התסריט בפסטיבל סנדנס, הסרט. ג'סי אייזנברג, אתה יודע, הוא מאוד יהודי בהתנהלות שלו, הוא משחק גם את היהודי הנוירוטי וכאלה, אבל זה לא פעם ראשונה, הוא עושה כזה של וודי אלן מודרני, הוא גם שיחק פעם בסרט של וודי אלן, את וודי אלן, כלומר, דמות שהייתה וודי אלן כזאת בקפה סוסייטי. הוא היה הדמות הראשית, וראית ממש שהוא מתנהג כמו וודי אלן, וודי אלן מביים אותו להתנהג כמו. לסרט גם יש שם דו משמעי, כי real pain זה גם כאב אמיתי, אבל גם קיר קלקין, הבנג'י, הוא סוג של קוץ בתחת כזה, is a real pain.
אוקיי.
אמרת, ג'ניפר גריי מריקוד מושחת, מצטרפת לקאסט. אני חושב שזה הזכיר לי, אתה יודע, לא, מה זה הזכיר? זה כאילו מהדד הרבה מסרטי השואה שראינו לאחרונה, ודיברנו עליהם, חדר משלו, המשלחת שדיברתי, הסרט שאתה דיברת עליו.
הנכס יקר מכל, כן. לא, כן, אוקיי.
המצויר, נכון.
נכון, ויש הברוטליסט והטבעת.
נכון, שלא מעט... דיברנו, אבל כן, יש לו
נכון, לא מעט סרטי השואה, ולא לא כולם באמת, על השואה, גם הסרט הזה הוא לא על השואה.
נכון, הוא לא על השואה, הוא לא על השואה, השואה היא ברקע, אבל הסך הכל הוא עושה את זה.
אפשר להגיד שכל הסרטים הם לא על השואה, אלא איך אנחנו מקבלים את השואה, המשלחת זה על המשלחת, גם פה זה על המשלחת כזה.
נכון, נכון. הסך הכל, אני חושב שהוא עושה את זה, את הסיפור מסע הזה, ובכן, בסוג של ריקוד בין להיות כליל, ובין להעביר מסר קצת יותר כבד אולי שנדבר עליו. הסרט הוא גם, רואים שהוא סרט דל תקציב, אתה יודע, זה לא סרט אפקטים וכאלה, אבל הוא נוגע ללב, הוא מעביר את המסר בצורה יפה, קצת כמו סרטים אחרים שהם דלי תקציב שדיברנו עליהם, אתה יודע, היה את הסרט הזה של, איך קוראים, ג'וליה דרייפוס, דברים קטנים שדיברנו עליו, שהיה מאוד חמוד.
נכון, נכון.
והיה את הסרט שהיה אחד מקומות מאוד גבוהים שלפני איזה שנתיים או שלוש.
הרגע דיברתי על Sometimes I Think About Dying, זה כן, סוג הסרטים האלה. יש סיפור, משחק, סטנדרטי.
סיפור, משחק, תסריט טוב, כן, אז אחלה סרט, אני חושב, גם סך הכל.
לפני שנגיד מה אני חושב על סרט, נגיד קצת מסביב, ג'סי אייזנברג הוא לא במאי, זה הסרט השני שהוא מביים, את הסרט הקודם שלו, When You Finish Saving the World, ראיתי.
הוא לא כך אצלי,
לא דיברתי עליו, הוא היה סרט די דפוק, ראיתי אותו, אני חושב שהוא עם ג'וליאן מור, אני חושב, והוא לא היה סרט טוב, הוא לא יודע לביים.
לא ידע לפחות לביים.
אני חושב שהוא עדיין לא יודע לביים.
אוקיי.
אז זה לגבי הבימוי, לגבי המשחק, אני יותר ממסכים איתך שהוא משחק לא רק בסרטים של וודי אלן, בכל הסרטים שלו הוא משחק אותו דבר.
דמות היהודי הנוירוטי.
אבל
אפילו ברשת חברתית הוא...
בדיוק, מרק צוקרברג היה הדמות נוירוטי, הוא דיבר עם הידיים ולא מהר 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 מהר.
אפילו שעושה לקס לותר, הוא
בדיוק,
היה סוג
של... בדיוק, גם בתור לותר שיחק ככה. כשהוא היה פליישמן בצרות, הוא גם שיחק ככה. זאת אומרת,
בסדר,
הוא תמיד...
בסדר, זה הטיפוס.
הוא תמיד משחק ככה, בין אם זה מתאים, ובין אם זה לא מתאים, כמו בלקס לותר, אז הוא כאילו לא יודע לשחק משהו אחר, הוא תמיד נוירוטי.
אבל בגלל הוא כתבת כמו מדבר, כתבת בתסריט, שבו זה מתאים.
והוא תמיד מדבר מהר, והוא תמיד, כן, הוא כזה, וזה קצת... הוא לא יודע לביים, ויש לו רק סוג משחק אחד, וזה מעניין. זה לא שהוא שחקן רע, אבל רבק, כאילו, תן משהו אחר. לגבי ג'ניפר גריי, לא יודע כמה ממאזינן רואה אותה בריקוד מושחת, אבל כאילו...
או בתור אחותו של פריס ביולר.
עכשיו, הקטע המעניין זה, אם היא הייתה כזאת מדהימה בריקוד מושחת, למה לא ראינו אותה בסרטים אחר כך? אז הסיפור הוא שאחרי ריקוד מושחת, היא עשתה ניתוח אף.
אוקיי, באמת היה לה אף בריקוד מושחת בולט.
והיא קיבלה תפקיד בסרט אחרי ריקוד מושחת, כי היא מאוד מאוד הצליח, והיא הייתה שחקנית שכולם רוצים לראות, ואז היא באה לתפקיד, ואז הבמה אמר לה, רגע, אבל אף אחד לא יכיר אותך עם האף הזה, וזה חיסל את הקריירה. כי זאת לא הייתה אותה שחקנים של ריקוד מושחת, היא פשוט הייתה שחקנית אחרת, וכולם אמרו, אנחנו פשוט צריכים מההתחלה, כאילו, לעבוד איתך. זה לא, אף אחד לא מכיר אותך מריקוד מושחת, ולכן חוסלה לה קריירה...
ממש בגלל, פייס-אוף.
חוסלה לה קריירה בגלל ניתוח אף מוצלח. גדל. מדהים, כן. זה באמת באמת סיפור מדהים, שקצת מתכתב עם דמי מור, אבל בסדר, אוקיי. לגבי הסרט עצמו, תראה, אני חושב שצריך ללכת לראות את הסרט, כי הנושא הוא מעניין, והסיפור הוא מעניין.
והוא גם נוגע לנו כיהודים.
בדיוק. ותכף נדבר על הנושא, ובדיוק על מה הסרט. הוא סרט קצר, הוא לא ארוך, הוא שעה וחצי.
90 דקות בול.
והוא מאוד הדוק.
כמו שצריך להיות.
נכון, והוא לא מבזבז זמן. אין בזבוז זמן. זה לא, אין לך סצנות שנמתחות.
נכון, ואתה לא מרגיש שהוא מקוצר מדי, וזה, נגיד לו, כמו מושפע מספר 2, שבדי פעם הרגשתי שזה קצת קפיצות.
אני חושב שבגלל שהבימוי לא כזה, אז היו קטעים שקצת איבדתי עניין, ריכוז, אבל זה לא שהסרט לא מעניין, הוא כן מעניין, זה אני איבדתי את הריכוז, אני חושב שבגלל זה, אני חושב שהסרט הוא לא סרט מושלם. אבל בגלל שהנושא הוא כל כך מעניין, ואנחנו יודעים מה זה טיול שורשים בפולין, ויש שם כל מיני קטעים עם האבן וזה, ואתה, כן, כאילו אתה...
זה המשחק טוב.
אתה יכול להתחבר. קירן קלקין במיוחד, משחק טוב, והסצנה האחרונה של הסרט, כן. בקיצור, אם הולכים לקולנוע ויש לך 14 שקל, אתה רוצה לשלם, אז זה אחלה סרט לבחור בו. כאב אמיתי. אז בואו ניכנס קצת יותר לעומק, בקטע של הספוילרים.
יאללה.
אז לגבי הלילה, יש שם א' את כל נושא השואה שתכף אני אדבר על זה, אבל הוא מדבר על הנושא הזה של השואה, או הוא לא רק על השואה, אלא הוא על היחסים, בין שני בני הדודים.
כן.
והקיצוניות של הדמויות היא מאוד מאוד חזקה. ג'סי אייזנברג הוא כמובן, כמו שאמרנו, נוירוטי, הוא טיפה בדיכאון, הוא לוקח כדורים, יש לו OCD, הוא לוקח כדורים, הוא מאוד מופנם, הוא לא מוצא את עצמו בקבוצה, קבוצה, אם הוא ייעלם, הקבוצה לא ממש תרגיש שהוא נעלם.
אבל הוא מאוד קונבנציאלי, כזה איש משפחה, אישה, ילדים, עבודה מסודרת.
זה לא רק זה, זה גם איך הוא בקבוצה. והקטע הזה של כולם אוכלים במסעדה, כל הם יושבים בשולחן, אבל לא אין לו מקום, אז הוא יושב בשולחן נפרד. כאילו, הם לא כל כך שמים לב לקיום שלו, הוא כן נמצא או לא נמצא, זה אוקיי. הוא גם עובד בעבודה של גדולים, כאילו,
כן,
הוא
כן,
לובש חליפה, והוא קם הבוקר, והוא לוקח את התיק, והולך למסע.
אבל הוא איש מאוד מן הישוב, מאוד,
כן,
כאילו,
כן, כן, הוא סבבה לגמרי.
שגרתי וכאלה, אוקיי.
כן, זה מה שאני אומר, כמו כולנו, כן. קצת בדיכאון, או OCD, לוקח את הכדורים שלו, הכל בסדר. השני הוא קצת סטלן, מעשן בו ושם.
חי עם אמא שלו במרתף.
בדיוק. הוא, העיסוק העיקרי שלו זה לעזור לחברים שלו לעבור דירה, הוא חסר טקט בצורה מדהימה, אבל כשהוא נכנס לחדר, הוא
מאיר את החדר.
שואב אליו את כל האנרגיה ואת כל תשומת הלב.
הוא
מוחצן, והוא מתחבר לכולם תוך שנייה, ואין לו בעיה לשאול את השאלות הכי אינטימיות לבן אדם שהוא ראה אותו בערך לפני שנייה.
אבל זה סוחף, אנשים מתחברים אליו.
כן, הוא משחק את זה. כאילו, כל מה שאתה אומר, הכותביות ביניהם היא נורא נורא חזקה, והניגוד זה כאילו מרכז הכובד של הסרט, ובגלל זה הוא כתוב טוב. יש שם משהו מאוד מאוד מעניין, יש שם קטעים של קורין קלקין, אתה מתגרד באינורות, אני לא יכול עם הסצנה הזאת, כאילו, איך הוא מתנהג ככה? זה ממש לא נעים לראות את זה. אז זה כאילו סביב זה, ויש ביניהם איזושהי מערכת יחסים, הסבתא ומה אתה חושב עליי ומה אני חושב עליך, זה כאילו המרכז. אבל אני חושב שהאמירה של הסרט, זה על, אם פעם דיברנו על הדור השני של השואה, זה הדור השלישי
כן,
של השואה.
כן, יש שם משפט שהם אומרים על זה.
בדיוק, אז יש שם שני משפטים, כאילו הדור הראשון הוא שרד את השואה, הוא דור שורד. הדור השני היה צריך לפצות על הדור הראשון, דרך קריירה, עורכי דין, רופאים, בנקאים, והדור השלישי זה הדור הדפוק, זה הדור שגר במרתף של סבתא, ומעשן סמים, ויש לו OCD, והוא רוצה להתאבד, ואין לו שום הכרת, וואלה, סבתא שלי לא ניצלה מהמשרפות בשביל זה. אז זה כאילו לא סרט שואה, למרות שהם מבקרים במיידנק. והם נכנסים, והם רואים את הנעליים, את הרמות של הנעליים, ושל השיער, ושל התיקים, וכאילו זה סרט כזה, יש כן, פה סצנות כן, שואה, אבל הוא לא על השואה, אלא הוא הדור השלישי של השואה, שלא יודע להגיד, רבק, נו.
אבל שניהם מחפשים את עצמם, כאילו, כן. זה לא ש... דווקא אני מתו שונות, אם הוא מחפש את עצמו, הייתי אומר, בנג'י יותר מחפש את עצמו, שאין לו עבודה, וגר אצל האמא, והוא כן. מגיע לזה תקופה, 5 שעות לפני תצעק, הוא נהנה לשבת ולהסתכל על הטיפוסים שם, אתה יודע.
אני לא בטוח שהייתי מגדיר את זה מחפש את עצמו, כי יש לו עוגן, יש לו משפחה, יש לו ילדה, יש לו למה לחזור, הוא לא... קורין קלקין לא, לא, הוא לא, אין לו לאן ללכת, הוא נשאר בשדה תעופה,
נכון.
הוא מחפש את האנשים לדבר איתם.
נכון. זה מה שאני אומר, דווקא דיוויד הוא לא מחפש את עצמו, כי
נכון.
אתה אמרת שהוא קצת, לפחות חשבתי שאמרת שהוא...
לא, 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 אמרתי על, אוקיי. על בנג'י.
על בנג'י, אוקיי, כן. על בנג'י, נכון.
כן, והמשפט, יש איזה משפט של מייקל הופ, שאמר, זמנים קשים יוצרים אנשים חזקים, אנשים חזקים יוצרים... זמנים טובים, זמנים טובים יוצרים אנשים חלשים, ואנשים חלשים יוצרים זמנים רעים. וזה ככה, כי הסבתא למה היא שרדה את השואה, בשביל שהבן שלה ילך ויהיה רופא או בנקאי, וירוויח מספיק כסף, בשביל שהנכד יוכל להיות בדירה, ולעשן סמים כל הזמן, ולהיות בן אדם חלש, וכן, כן. אז אני חושב שעל זה, אני חושב שעל זה הסרט, ובגלל זה הוא...
אני חושב שגם, אני חושב שהוא גם... למה קורא לו כואב אמיתי? מה הכאב האמיתי?
אני חושב שכל אחד עם הכאב שלו, קורין קלקין, הוא לא מוצא משמעות.
נכון.
כאילו, האדם מחפש משמעות.
אני חושב שזה הרבה, הרבה על הכאב שלו. כאילו, אני חוויתי הרבה את הכאב שלו, שהוא גם ניסה להתאבד, ורואים שהוא חווה את הטיול בצורה נורא מטלטלת. נראה שיש לו כזה סוג של ויסות חושי נמוך, זה הכל הוא חווה בעוצמות. אתה יודע, יושב ברכבת, ואומר, מה פתאום אנחנו יושבים במחלקה הראשונה כמו הנאצים, ולא כמו היהודים שישבו מאחורה וזה, ומה פתאום אנחנו בבית קברות, תספרי את הסיפור של אנשים שמתו, במקום לחוות את זה קצת וזה, ומה פתאום אנחנו לא מדברים פה עם פולנים, ורק, אתה יודע, את החוויה. ואני חושב שאולי הסרט מנסה להגיד איזה משהו על זה שהדרך לעזור להתמודד עם כאב זה בסוף להיות בשביל האנשים שאנחנו אוהבים, כאילו באיזשהו מקום, זה מה שהיה ביניהם בסוף, הם אוהבים אחד את השני מאוד, הם בני דודים, ובסוף הוא, אתה יודע, הוא רק הוא, היה שם צנה, דעתי הצנה הכי טובה בסרט, היה צנה במסעדה, כשהוא יצא לשירותים, וג'ייסי אייזנברג נשאר וסיפר את הסיפור שהוא ניסה, נגמר בזה שהוא סיפר שהוא ניסה את הבב, סיפר על זה שהוא כמה קריזמטי, וכמה שהוא מעריץ אותו, אבל הוא לא מסוגל להיות כמו, בסוף הוא מאוד מאוד אוהב אותו, ואתה ראית את זה.
אתה יכול לחשוב שכאילו הוא ימאס לו ממנו, ומה השטויות שלו.
אבל זה, הם גדלו בתור מדודים קרובים, והיו ביחד, והקטע הזה שבסוף הוא מזדהה, הוא מבין שזה כואב לו, והוא פוחד לאבד אותו באמת, וכאילו וזה הסוג
אבל גם בגלל שהוא דמות כזה קצת חלשה, קצת נגרר אחרי כולם, ואחריו, אני חושב שאם הוא היה דמות קצת יותר חזקה, והוא עומד בפני עצמו, יכול להיות שבאמת היה נמאס לו מהבן דוד שלו, והוא היה אומר, אני לא צריך את השטויות האלה בשבילי, אבל כן, כאילו, כואב לו הניסיון התאבדות, ממש כואב לו הניסיון של הבן דוד שלו, של בנג'י. כן.
גם הדמויות האחרות, דרך אגב, שתהילו איתם במשלחת, הן מעניינות. כאילו, כל אחד יש לו סיפור, ג'ניפר גרמס הרגע זה גרושה שחזרה לניו יורק או משהו,
והבחור השחור שהוא
בעצם... הבחור השחור, שהוא ניצול של רצח עם ברואנדה, והוא...
עכשיו יהודי.
והוא יהודי, כי הוא מזדהה עם היהודים שגם עברו רצח עם, ולכן הוא נהיה יהודי, וכאילו זה מעניין, אתה יודע, קצת on the nose של הזוועות בעולם, והרציחות לא נגמרו, אתה יודע.
אגב, הוא סוכן חשאי בסוכנות. הסוכנות קוראים לה?
כן,
the agency. כן.
כן, ויש שם את הזוג המבוגרים, כאילו יש שם איזה...
כן, כן.
משהו, גם מדריך
עצום. בעצם זה שזה, אני חושב שזה היה יפה שהייתה בחירה שם לצאת במשלחת של אנשים שלא מכירים אחד את השני, ויש את המנהל המשלחת או המורה דרך של המשלחת.
שהוא לא יהודי.
כן, וזה יצר דינמיקה וזה נתן, כי הם היו יכולים לנסוע לבד. הרי בסך הכל הם נסו רק בשביל לראות את הבית של הסבתא שלהם. הם לא היו צריכים לעשות את המשלחת הזאת ולבקר במיידנק. אבל זה יצר דינמיקה, וזה יצר הדינמיקה עם המשלחת השליחה על הדינמיקה בין שניהם.
אני גם את הקטע הזה שמגיעים לבית של הסבתא בסוף, ואתה יודע, בסוף העיירות הפולניות האלה נראות כמו לפני 70 שנה, אתה יודע, העיירות הקטנות האלה עם הפולנים שנראה כמו סבא שלי, באמת נראה כמו סבא שלי, הפולני הזה עם השיער הלבן הקצת נמוך ושמן הזה, עם השלייקס שעומד שם במרפסת, ואתה יודע, ומדבר פולנית, ובסוף העיירות האלה ממש שמרו את הבתים הישנים האלה, המתקלפים, כמו פעם, הם נשתמרו.
כן, אבל זה שהם בסוף נסו לשם, ואין להם מושג מה לעשות עם עצמם, הם לא דפקו בדלת, הם לא ניסו להיכנס, בסוף הם משהו...
זה הלכה להיות גם בית אחר.
עם האבנים השטותיות, ואז הם מניחים את האבן, אבל אז אומרים להם, כן, היא יכולה ליפול, אז הם לקחו את האבנים, משהו שטותי כזה, אין להם מושג באמת. לא, אבל אתה יודע, זה היה בשביל הסבתא.
נכון, נכון.
כן. טוב, שנינו נהננו, עם כל הביקורת, ויש ביקורת, אני באמת חושב שזה לא סרט מושלם, אבל הוא רואי, הוא ראוי לצפייה, וקורין קלקין, קירן קלקין, משחק היטב.
בסדר, התחלה טובה של השנה בסרט חדש.
נכון, נכון, הסרט הראשון של 2025. טוב, אז מה בעוד שבועיים? מה אנחנו רואים עוד שבועיים?
5 בספטמבר.
5 בספטמבר.
30 לינואר, 5 בספטמבר.
כן, טוב, זה לא יהיה בשלישים, זה יהיה קצת אחרי, תחילת פברואר, אבל... מצוין, אז 5 בספטמבר, את הפרק הזה אורן ערך. אם יש לכם המלצות או ביקורות, מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com. האתר שלנו הוא sites.google.com/sarcastim. סתם, אמרתי שנגיד זה באמצע הפרק, נזכרתי, אומר את זה בסוף הפרק. מי שלא יקשיב לזה בהתחלה, גם לא יקשיב לזה בסוף.
כן, כן.
ואם חשבתם שהפודקאסט מעניין, שתפו אותו עם חברים, דרגו אותו באפליקציה.
פייסבוק, אינסטגרם, כולי.
כן. וזה סיימנו להם, נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.